אז ברוך השם שוב אנחנו נפגשים בין כה ישראל ובין סמדש אחרי הפסקה ארוכה למדי, מספר שבועות שהייתי כמו בדרך כלל אחרי תשע בו מיד יצאתי לחוץ לארץ, וברוך השם גם שם הייתה הרבצת תורה גדולה, כל ערב מסרתי שיעור וכל האורחים, למרות שכל היום התרוצצו בשבילי הדרכים וטיפסו בהרים, אבל כל ערב התקבצו כולם לשמוע שיעור, וברוך השם הייתה התעלות גדולה. אבל תמיד שמחה לחזור גם הביתה וגם לשיעורים הקבועים לספסל לדבי מדרושה שמחכים לנו, ובפרט כאשר מדובר בראש חודש אלול. אז ברוך השם שוב אנחנו נפגשים בין כה ישראל ובין סמדש. השיעור היום זה מצווה של פרשת השבוע, אבל מצווה כפולה ומכופלת, כי אני לא זוכר מתי אמרתי שיעור ברבים במצווה של כסיבה ספר תורה. מצווה זו מקורה בפרשת וילך, ותמיד זה יוצא בתקופת החגים. אז אם יש שיעור, השיעור תמיד מוקדש לענייני החג והמועד, ולכן היום אני מנצל את המצווה שכתובה בפרשת השבוע, המצווה שמרובצת על המלך של כסיבה ספר תורה, ואנחנו נעסוק גם במצווה שרובצת על כל אחד ואחד מישראל, וגם במצווה מיוחדת שרובצת על המלך של כסיבה ספר תורה. אז בפרשת השבוע, כפי שציינתי, נצטב מלך ישראל, והיו כשפטו על כסם המלאכתו, וכוסב לו אס משנה התוירו הזויס. ובהמשך השיעור אנחנו נדון מה הכוונה משנה התוירו הזויס. על ספר מלפני הכהנים הלווים, והוא יסורים וקורו בכל ימי חי, אבל מעניין מליאוס השם הלכוב לשמוס כל דברי התוירו הזויס, וזכו כמוהילה לעשותם. ובפרשת וירך נצטב הכל אחד ויחד מישראל ויעתו. כתבו לכם את השיעור הזויס, ולמדו אז בני ישראל שימו בפיהם למנתי את אילוי שיעור הזויס לעיד בבני ישראל. בשני המצוות גם יחד אנחנו שמים לב. מצד אחד נצטבנו לכתוב, ועתו כתבו לכם את השיעור הזויס, מצווה על כל אחד מישראל, וגם המצווה שרובצת על מלך ישראל, שנצטב וכוסב לוי אס משנה התוירו הזויס. אבל בשני הפסוקים גם יחד אנחנו רואים מהמשך המצווה, שמצווה זו היא למען, למען. אז לגבי כל אחד ויחד מישראל, למדוס בני ישראל שימו בפיהם למען תיר לישיר הזויס לעיד בבני ישראל, וגם במצווה שרובסת על המלך ממשיכה התוירו לכתוב, והויסו אימוי וקורא בוי כל ימי חיוב למען תלמי ואירו זכם אלוהים כל. ויש לעיין במצווה זו, האם היא קרה בעצם מהי זה הקסיבה? נצטרנו לכתוב כל יוחד ספר תורה אחד, והמלך ספר תורה נוסף, או שמה עיקר המצווה שיהיה לו ספר תורה, לאו דווקא מהי זה הקסיבה, אלא תוצאת הכתיבה של הכל אחד ואחד מישראל יהיה לו ספר תורה. רבים חושבים, וכך גם אני סבור הייתי לפני שנים רבות, שבשאלה הזו נחלקו הראשונים, הרמב״ם והראש, ויש כמה וכמה נפקא מינס להלוכה. האם המצווה היא בעצם הסקסיבה, או המצווה היא בבעלות, שאדם יהיה בחזקתו ספר תורה? נפקא מינה במי שכתב ספר תורה ונאבד לו, או שהוא מסר אותה לאחרים, או שספר התורה נפסל. הוא כתב, יצא ידי חובס אקסיבו, אבל אין לו ספר תורה, אין ברשותו ספר תורה כשר. וגם לשאלות נוספות יש נפקא מינה בשאלה זו. מכל מקום, הרמב״ם במניין המצוות, ספר המצוות הקצר, כך הרמב״ם הגדיר את הספר הזה, הרמב״ם במניין המצוות כותב שתי מצוות של כסיבה ספר תורה, מצווה יוד זין ומצווה יוד חס. במצווה יוד זין כותב הרמב״ם, לכתוב כל איש ספר תורה לעצמו, שנאמר כתבו לכם את השיר הזויס. מצווה יוד חס, לכתוב המלך ספר תורה לעצמו, יתר על האחד של כל אדם, עד שיהיה לו שתי תוירס, שנאמר בקוסב לא יצניק שנה תוירס אויס. כאן וגם כאן כותב הרמב״ם לכתוב. מצויות זין, המצווה שרובצת כל אחד ואחד, מצויות חס, המצווה שרובצת על המרח. מעניין שהרמב״ם בספר המצווס הופך את י' זין וי' ח', דבר שלא מצוי במצוות האחרות. ובספר המצווס כותב הרמב״ם מצויות זין היא שציוונו שיהיה כל מלך מאומסנו, שישב בכיסאי המלוכו, י' זין במניין המצווס הקצר הוא המצווה שרובצת על כל אחד, וי' ח' זה מצווה שרובצת על המלך. בספר המצווס הסדר הוא הפוך. מצווה י' זין שציוונו שיהיה כל מלך מאומסנו שישב בכיסא מלוכו, כויסב לא יספר תוירו, וכך גם במצווה י' ח'. מנחס חינוך מבין מתוך דברי הרמב״ם, שרדס הרמב״ם המצווה היא לכתוב ספר תוירו, וכך מבואו בפרש בדברי הרמב״ם, פרק זין, הלוך א' מהלכס ספר תוירו. גם שם כותב הרמב״ם שכל אחד ואחד צריך לכתוב ספר תוירו. כך גם בפרק ג' מלכס מלוכים, כאשר הרמב״ם כותב את ההלכה של מלך ישראל, צריך לכתוב לו משנה התוירו הזויס. הרי בדברי הרמב״ם בכל המקומות הנעל שהמצווה היא מייסר הקסיב. מנחס חינוך מדייק מדברי הרמב״ם בפרק זין מהלכס ספר תוירו. הרמב״ם כותב, מי שלא יודע לכתוב, יכתבו לו אחרים. למה הרמב״ם לא כותב שיקנה לעצמו? שהרי בקניין לא יוצאים ידי חובה. כי לדעת הרמב״ם המצווה היא הכתיבה, שליחו של אדם כמויסוי, אם הוא לא יודע לכתוב עצמו, הוא יכול לכתוב על ידי אחרים, אבל בקניין איננו יוצא ידי חובתו. כך מדייק מנחס חינוך מדברי הרמב״ם. מנחס חינוך מופיע במצווה תוף ריש יוד גימל, לפי סדר המצוות של החינוך, שהוא לפי סדר 55 תוירו. מצווה זו נועלת את תרי"ג מצוות, היא האחרונה בתרי"ג המצווס. כך דייק המנחס חינוך מתוך דברי הרמב״ם. לעומת זאת ידועים דברי הראש. הראש בהלכס קטנס, בהלכס ספר תוירו, ממש בתחילת הלכס ספר תוירו כותב הראש, שבזמננו עיקר המצווה איננה בכתיבת ספר תוירו, אלא בכתיבות חומשים וגמרות ופירושיהם. משום שאנחנו לא לומדים מתוך ספרי התוירו, אלא מתוך ספרי לימוד. אז עיקר המצווה לדעת הראש, בכתיבת ספרי לימוד. וכבון עשה ראש, נחלקו הפויסקים. הבייס יוסף בסימן ריש, עין ביורדיה, פירש את דברי הראש. ודאי שאין כוונתו לומר שבזמן הזה אין מצווה לכתוב ספרי תוירו. אין מקרי יוצא מדי פשוטוי. בסופו של דבר בתוירו כתוב, יפה כסף לכם עשה שירו הזויס. כך גם במצווה סמלך. ודאי שגם בזמננו יש מצווה לכתוב ספר תוירו כפשוטה. אבל בזמננו מקיימים מצווה הזו גם על ידי גמרות ופירושיהם, ספרי הלכה וספרי לימוד, ואדם חייב לכתוב גם אותם, ועליהם נאמר ולמדו אס בני ישראל, שימו בפיהם. זה כוונת הראש. ולכן המחבר לשיטתו בבייס יוסף כותב בסימן ריש עין שני סעיפים. הסעיף הראשון, מצווה כסיב וספר תוירה, סעיף בייס באותו סימן המצווה לכתוב ולדאוג שיהיה בידינו ספרי לימוד, חומשים וגמרות ומשנה וכדומה. הפריש חולק רבי יוסף, לדעתו בזמן הזה אין מצווה כסיב וספר תוירה, אלא רק כתיבת ספרי לימוד, משום שהמצווה הוא אותם הספרים שאנחנו צריכים ללמוד בהם. השח סבור כמו הפריש. התז, אף על פי שהוא כותב שמלוא שם הראש משמע כדברי הפריש, אבל מסתבר תווה כדברי הבייס יוסף, ולכן התז בסעיף קוטן דל סבור כמו הבייס יוסף. הלבוש שם במקום בסימן ריש עין כותב, ודאי שיש גם מצווה בכסיב ספר תוירה, כפשטי דקרו, אבל המצווה לכתוב גמרות ומשניות וספרי הלכה גדולה מן המצווה לכתוב ספרי תוירה. לדעס הפרישה שבזמננו אין מצווה לכתוב ספר תוירה, אין מצווה כלל, ודאי שזה הכשר מצווה, משום שאנחנו צריכים לקרוא בתוירה בשבת ומועד ובשני וחמישי, וממילא צריכים לכתוב ספר תוירה כדי שנוכל לקיים את המצווה של קריאת התוירה. זה תקונה של מויש רבינו, תקונה של עזרא. זה חובה שרובצת עלינו, אבל זה לא המצווה של ואת עוקץ ולכם הסשירו הזה. זה המחלוקת שיש בין האחרונים בכוונס הראש, אבל מכל מקום למדנו מדברי הראש, שבזמננו המצווה איננה יותר לכתוב ספר תורה, אלא גמרות כדי ללמוד מהם. מדברי הראש למדנו, עיקר המצווה זה שיהיה לנו ספרים ללמוד מהם, ולכן מסתבר של הדעת הראש, המצווה איננה עצם האיסקסיבה. מה בכך שכתבת ונתת לאחרים? אתה נשארת בלי ספרים. ולכן הבינו אחרונים, בדעת הראש, המצווה היא שיהיה בידו ספר תורה. ואני חושב שהראש הולך לשיטתו בסוגיה נוספת. במגילת דף חוב זין למדנו שאסור למכור ספר תורה, אלא כדי ללמוד תורה או ליסו אישו. אבל לשום מצווה אחרת אסור למכור ספר תורה. אפשר לפרש את האיסור הזה בשני פנים, ואני דידקתי שהרמב״ם והראש נחלקו באיסור למכור ספר תורה. הרמב״ם כותב בפרק י' מלך ספר תורה לא חבייס, ספר תורה כשר צריך לנהוג בו קידוש יסר וכבוד גדול, ומשום כך אסור למכור ספר תורה. למדנו מדברי הרמב״ם שהאיסור למכור ספר תורה איננו משום ביטול מצווה סקסיבה ספר תורה, אלא שורש הדין משום כבוי ספר תורה. משום שנצטווינו לנהוג בו קידוש יסר וכבוד גדול, משום כך אמרו חז"ל שאסור למכור ספר תורה. אבל מדברי הראש, באותם הלכות, בהלכה ספר תורה למדנו, שאסור למכור ספר תורה, משערי נצטווינו לכתוב ספר תורה. ומשום מצווה סקסיבה של ספר תורה, אסור למכור ספר תורה. הראש לשיטתו, שהרי לדעת הראש עיקר המצווה שיהיה בידינו ספרים ללמוד מהם, ומשום כך ידע שהראש שבזמננו לא די בקצית ספר תורה, אנחנו לא לומדים בתוך ספר תורה בימי קדם, אומר הראש, נהגה הלכה דבורם שבכסב יתר שער אומרם בעל פה, דבורם שבעל פה יתר שער אומרם בכסב. אז הספר היחיד שלמדו מתוכו היה ספר תורה, כל שער היה תורה שבעל פה. אבל משתירו חז"ל לכתוב משומי סלסס ושם הפרסור וסכו, ממילא המצווה העיקרית זה לכתוב שעה ספרים. הראש לשיטו עושה סבור שאם אדם מוכר ספר תורה הוא ביטל את עיקר המצווה של כסיב ספר תורה, משום ששוב אין בידו ממה ללמוד. ולכן הראש והרמב״ם לכאורה הולכים לשיטתם בביאו עצם המצווה של כסיב ספר תורה. במנוחס דף למד למדנו הכהן ספר תורה מן השוק כחויטף מצווה מן השוק. רש"י מפרש שהוא קיים את המצווה, אבל זו לא מצווה מן המובחר, משום שמכילן שקנה ספר תורה, אילו היה צריך לטרוח ולכתוב בעצמו, יכול להיות שהוא לא היה טורח, ולכן זה לא מצווה מן המובחר. הרי מפורש בדברי רש"י שגם על ידי קניין מקיימים מצווה זו. הדברים מתיישבים לפי שיטת הראש, העיקר שיהיה לו ספר תורה. מה זה משנה אם על ידי כתיבה או על ידי קניין? אבל שיטת הרמב״ם שעיקר המצווה זה לא הבעלות שיהיה לו ספר תורה, אלא כסיבה ספר תורה, מדייק המנחס חינוך מדברי הרמב״ם שעל ידי קניין לא מקיימים את המצווה. בהכרח שהרמב״ם יפרש את דברי הגמרא, כהן ספר תורה מן השוק, כאילו חויטף מצווה מן השוק, שלא יוציא ידי חובסוי, וכך כותב הרמ"א בסימן ריש עין, שאיננו יוצא ידי חוי, ודברי הרמ"א מתיישבים לפי דברי הרמב״ם, מסתרים מדברי הראש, כך נראה לכאור. אף על פי שרוחק הדובר, שהראש הולך כאן בדרכו, לא הראש אלא הרמ"א, הולך בדרכו של הרמב״ם נגד הראש, כאשר בדרך כלל פסקי הרמ"א מבוססים על הראש, שהיה מגדול לאשכנז. האם הראש היה מגדול לאשכנז? שאלה טובה. הראש היה אשכנזי, רבה של ברצלונה, קהילה ספרדית. הראש היה היחיד מרבסנו ראשונים ששילב את המסורת של אשכנז וספרד, אף על פי שהוא גדל באשכנז, היה מגדולי הפוסקים גם בארצות בקהילות ספרד, אבל מכל מקום. בדרך כלל הרמ"א עובד בעקבות הראש, לא בעקבות הרמב״ם. הביסוי ספנוקת תמיד פסקי הרמב״ם. אז דורך לומר שמה שהרמ"א כותב אין יוסי לחבוס המבוסס על הרמב״ם, וזה נסתר מדברי הראש. אבל לכאורה, אם אכן ננקוט שיש שתי דרכים, מחלוקת בין הרמב״ם והראש, כך יצא לנו. אז אחרי כל הדברים הנ"ל, ואחרי שאמרתי בתחילת השיעור, נפקא מינה להלכה, בין שתי הבנות היסוד במצוות כסיב וספר תורה, מי שכתב ספר תורה, אבל שוב אין הספר ברשותו, כי ידוע, זה השיטה של תורת חיים, מחשובי האחרונים, תורת חיים הולך בעקבות המרשו, מרב מלובלין, המרשי שח מגדולי הפשט, אבל בתורת חיים יש גם הרבה חידושי הלכה. ובמנוחת דף למד כותב תורת חיים, מי שכתב ספר תורה ואחר כך מסר אותה לקהל, ביטל מצווה. וברגע שהוא מסר את ספר תורה לקהל, שוב רובצת עליו חובה של כסיב ספר תורה, והוא ביטל את מצוותו, משום שאין לו ספר תורה. תורת חיים מניח לדבר פשוט, שהמצווה הוא שיהיה לו ספר תורה ולא עצם מעשה הכסיב, ולכן בזמננו נהוג כמו תורת חיים, ואנשים לא מקנים את הספר תורה שלהם לקהל, אלא משאילים את זה לציבור, אבל הברית נשארת של בעל הספר, ויש ברשותו, ברצותו, לבקש בחזרה את הספר שלו. אבל מכל מקום, היום נוהגים בעיקר לפי של תורת חיים, אבל הפסח תשובה שם בסימן ריש עין מביא שהכהן הנסנל חולק עליו, והכהן הנסנל נוקט שהוא רשאי גם למסור את הספר תורה לקהל. לכאורה השאלה הזו אף היא תלויה במחלוקת שבין הרמב״ם והראש, אם עיקר המצווה כפי שמשתמע מדברי הרמב״ם לכתוב ספר תורה, מי שכתב יצא ידי חובתו אף על פי שהספר נמסר לאחרים. אבל לפי הבונוס אחרונים בדברי הראש, עיקר המצווה שיהיה ספר תורה ברשותו על מנת לקרוא בו, על מנת ללמוד ממנו, ומשום כך חידש הראש שבזמננו מקיימים את המצווה על ידי גמרות וספרי הפוסקים, הרי שהמצווה הוא שיהיה לו ספר תורה, ומי שמסר אותה לאחרים והוציא אותה מרשותו, שוב רובצת עליו חובה לכתוב ספר תורה חדש. אז כל הדברים שאמרנו עד לרגע הזה מבוססים על ההנחה שאכן נחלקו הראשונים, ויש בייס אב לגישה הזו, אף על פי שלדעתי יש כאן טעות יסודית ולא נחלקו הראשונים בדובו. והאמת היא אמת ממוצעת כמו בהרבה סוגיות, ולא שתי דרכים יש כאן. הרמב״ם והראש דבר אחד אמרו. קודם כל אני רוצה להוכיח מדוע אני חושב כאן, ואחר כך נבאר את שורש הדברים בהבנה מחודשת במצוות כסיב וספר תורה. נתחיל עם הרמב״ם. ציינתי שהרמב״ם כותב שהמצווה הוא לכתוב ספר תורה. אכן כך כתוב במניין המצוות, מה שהרמב״ם קורא ספר המצוות הקצר, שהוא חלק של המשנה תורה. הרמב״ם חוזר על הדברים, פרק ז' מלכס ספר תורה לגבי הדיות, פרק ג' מלכס מלוכים לגבי מלך. כך גם בפרוטי המצווס בתחילת מלכס ספר תורה ותפילין ומזוזה. אמרתי, כך כותב הרמב״ם גם בספר המצווס במצוויות ח', אולי כך הוא כתב פעם, אבל היום הוא כותב אחרת. ברמב״ם שבס פרנקל הוא כותב אחרת. ויש שתי נוסחאות בדברי הרמב״ם בספר המצווס, מצווה יוד חס. והנוסחה המתוקנת כמו תמיד, זה כמו שהדפיסו ברמב״ם של שבס פרנקל. זאת המדורה המתוקנת ביותר, הראויה ביותר, ואני קורא מתוך דברי הרמב״ם במצווה יוד חס. שציוונו שיהיה לכל איש ממנו ספר תורה לעצמו. שיהיה לכל איש ממנו ספר תורה לעצמו. בגרסה האחרת, שהיא גרסה דחויה, לא הגרסה האחרית, היה כתוב ברמב״ם שיהיה כל איש ממנו כוסב ספר תורה לעצמו. אבל בנוסחה של שבס פרנקל כתוב שיהיה לכל איש ממנו ספר תורה לעצמו. ואם כוסב ביודוי הוא משובח מאוד, והוא יויסר טוב, כמו שאומרי, כוסב ביודע מעלו לו וכוסב כאילו קיבלו מהר סיני. ואם אי אפשר לו לקודבו, אם אי אפשר לו לקודבו, צורך שיקנהו או יזכור מי שיכתבהו לו. כותב הרמב״ם להדיה, צורך שיקנהו או שיזכור מי שיכתבהו בשבילו. לא כדיוק המחס חנך מתוך דיבר הרמב״ם מלחסק את תואר. הרמב״ם כותב להדיה, שהוא יכול לקנות, וגם בכך הוא יוצא ידי חובתו. כי המצווה הוא שיהיה לכל איש ממנו ספר תורה לעצמו. אז האם יש כאן סתירה בדברי הרמב״ם? בארבע מקומות הרמב״ם כותב לכתוב, וכאן הוא כותב שיהיה לכל איש ממנו ספר תורה לעצמו. זה לא נקרא סתירה. בא זה ולימד על זה. הרמב״ם דבריו, כמו הרבה מקומות משלימים זה את זה. מצווה מן המובחר לכתוב, כך פשטי לקרוא. אז כלל אין פלא שהרמב״ם כותב שיכתוב ספר תורה, כך כתוב, יתו כזו לכם. אבל הוא יוצא ידי חובתו גם על ידי קניין. כי מהוס המצווה שיהיה לו. הראש, בהתחילה סלחה ספר תורה, הוא פותח את ההלכת שלו בהתקת דברי הרמב״ם. הוא מתיק את דברי הרמב״ם, כסובן וכושוינם. ותוך כדי דיבור, הראש כותב שבזמן הזה מקיימים את המצווה על ידי גמרות ומשניות וחומשים. אם הראש רואה בדברי הרמב״ם סתירה לדרכו, היה מציין זאת, מוכח להדגים את דברי הראש, שהוא בונה על דברי הרמב״ם וממשיך מהם, והוא לא חולק על דברי הרמב״ם. הרי שהראש מתיק את כל ההלכה הזו ברמב״ם, מפרק ז' הלכה ספר תורה, והוא מחדש כהמשך לדברי הרמב״ם מדרכו. הרי שהרמב״ם לא רואה שום סתירה בין דברי הרמב״ם לשיטתו הוא. ציינתי שגם לא סביר שהרמו מבוסס על הרמב״ם ומנוגד לדברי הראש, ומשום כך נראה לנו יזדייתי. כמו ההבחנה שאנחנו מבחינים בהרבה הרבה סוגיות ובהרבה מתרייג מצווה שבתורה. יש מייס המצווה ויש מהוס המצווה. מייס המצווה הוא שיכתוב, או שיעשה מעשה אחר. אבל מהוס המצווה, כפי שלמדנו בשתי המקראות ובשתי המצוות גם יחד, ויתר כסר לכם זה שיעור הזויס, ולמדו אסבין בני ישראל סימו בפיהם, וכך במצוות המלך, וקורו בוי כל ימי חיוב, למען ילמד לירו את השם אלוהיקו. ברור כשמש, שלא נצרינו לכתוב, אלא כדי לקרוא. יש בעיניי הנחות כל כך פשוטות. מה חפץ יש בעצם הכתיבה? הלא הכתיבה תמיד מתקשרת עם הקריאה, נצטווינו לכתוב את מה שאנחנו אמורים לקרוא. אם אין מצווה לקרוא, מה העניין יש לכתוב? וכי יש אבוידה בעצם הכתיבה. ולכן מצווה זו כמו מצוות רבות. יש בה מייס המצווה ויש בה מהות ועניין. ותכלית נצטווינו לכתוב על מנת לקרוא. אז מהוס המצווה שיהיה ספר תורה. אבל אנחנו צריכים לכתוב על מנת לקיים מצווה הזו. וזה פשטי דקרוא. התורה מדברת על כתיבה, כי אם לא נכתוב, מנין יהיה לנו? אין ספר, אלא אם כן מישהו כתב אותה. אז נצטרנו לכתוב כדי שיהיה לנו ספרים מהם ללמוד. ובהנחות הפשוטות האלה לא נחלק איש. זה גם לפי הרמב״ם וגם לפי הראש. ולכן אין פלא כלל שהרמב״ם כותב בכמה מקומות שנצטרנו לכתוב ספר תורה. ודווקא בספר מצוות הארוך, שם דרכו לבאר יותר מאשר בקיצור, שם כותב הרמב״ם, שהמצווה היא שיהיה לכל איש ממנו ספר תורה לעצמו. ולכן הצטווינו לכתוב על מנת שיהיה לנו. ומכיוון שאין חפץ בעצם הכתיבה, כאבוידס הוא קייל, חידשו חז"ל לפי פירושי הראשונים רש"י וגם הרמב״ם, שכתיבה עליו דווקא, או שהוא יכתוב, או שאחרים יכתבו לו, או שיקנה. אז למה למדנו שמניחו לו אבוי סוף ספר תורה צריך לכתוב משל עצמו? פשיטה, פשיטה. כי הוא לא מקיים מצווה אם הוא לא עשה מעשה כלשהו. יש לו ספר תורה אבל הוא לא כתב אותה, הוא לא קנה אותה, ולא שילם למישהו שיכתוב לו. והרי זה הנחה פשוטה. שבכל מקום שהתורה מצווה על מצווה בקום ועשה, אתה לא יכול לקיים אותה בשבל תייסר. מזמן הבאתי פליאה גדולה על הספק של המנחס חינוך לגבי מצווה סטשוויסו. המנחס חינוך מסופק מי שלא היה לו חומץ, אם כי יהיה מצווה סטשוויסו. או שמה הוא מצווה לקנות חומץ על מנת להשבית. ואני כתבתי בספר שלי במנחס ראש המסכת פסוחים, לא כך ולא כך, שני הצדדים לא מתיישבים על הלב. אם הוא לא השבית, איך קיים את המצווה של תשביסו? כאשר התורה אומרת תשביסו שאור מביתכם. השבית או לא השבית? אין לו, אבל הוא לא השבית. וכי נאמר משום כך שהוא צריך לקנות על מנת לשרוף? כלל לא מתיישב על הלב. למה אדם יקנה כדי לשרוף? עכשיו, אם הוא יקנה ויסרוף, ודאי שיקיים מצווה ססי, כי ברגע שקנה, המצווה הזו רובצת עליו חובה. אבל אין לזה טעם, עדיף תגיד תהילים, יש הרבה מצוות שאתה יכול לקיים. אין עניין, אין אפילו מידס חסידס לקנות על מנת לסרוף. לא כל מצווה זה מידס חסידס לקיים אותה. אם אין לך חמץ, מה טוב? אז אתה לא צריך לקיים את המצווה של תשביסו. כל מהות המצווה זה להשבית אם יש לך חמץ. אם אין לך חמץ, מה הטעם יש לקנות על מנת לסרוף? אם הוא יקנה ויסרוף, ודאי שיקיים מצווה. הוא יוסיף לרשימה שלו עוד מצווה, אבל עדיף היה, אם היה לו מתואר, עדיף היה, אתה לא מתואר כנגד כולו, מה פתאום לקנות ולסרוף? עדיף תלמד. תגיד תהילים, גם יותר טוב. מה פתאום לקנות על מנת לסרוף? ולכן מצד אחד ודאי שהוא לא מצווה לקנות על מנת לסרוף, המצד שני ודאי שהוא לא קיים מצווה תשביס, הוא לא השביט, לא היה לו. כי יועצה בדובר, מי שקנה בית ויש מעקה בגגו, האם הוא קיים את המצווה של בוסיס ומעקה לגגו? ודאי שלא, הוא לא עשה מעקה. היה מעקה, אבל הוא לא עשה. האם הוא מצווה לסתור את המעקה על מנת לבנות אותו מחדש? ודאי שלא, ודאי שלא. בוסיס ומעקה לגגו מתקשר עם לא יסרסום דומם בבייסחו. פן יפול הנופל. אם יש מעקה, אין פעם לסתור ולבנות. עכשיו, אם יסתור ויבנה, אם קיים מצווס מעקה, ודאי שכן. כי ברגע שהוא עשה מעשה שטות וסתר, אז שוב רובצת עליו חובה לבנות. אבל אין עניין לסתור על מנת לבנות. ואין עניין לקנות חמץ על מנת לבאר. אין בזה אף מידס חסידוס. אם יעשה כך, ודאי שהוא מקיים מצווה. אבל עדיף שילמד. עדיף שיעזור לעניים ולאביונים, עדיף שיגיד תהילים, תקיים מצוות שיש בהם עניין של עבוד הסוכר, לא מה כשכל כולו איננה, אלא של יפל הנויפו. עכשיו יש שאלה מעניינת, אז למה הוא לא מצווה לסתור מכה על מנת לבנות, והוא לא מצווה לקנות חמץ על מנת לסוף, והוא כן מצווה לכתוב סייטתו אלא אף על פי שיש לו, זה לא דומה כלל, יש לו, אבל העובדה שיש לו לא מונע ממנו, שירו שתיים, טועים עם השניים מנו אחד. סוף כל סוף, הוא לא קיים את המצווה של כסיל הסייפה תוארו. זה לא דומה לקניין חמץ על מנת לבאר. אם אתה קונה על מנת לבאר, בסופו של דבר אתה חוזר למצב הראשוני. אם אתה סותר מכה על מנת לבנות, בסופו של דבר אתה חוזר למצב הראשוני. מה הטעם היה לסתור, לבנות מחדש? מה הטעם היה לקנות על מנת לבאר? אבל הוא כן מצווה לכתוב סייפה תוארו. היה לו, ירו שניים. ילמדו מתוך שני ספרים, מתוך שני ספרים אפשר ללמוד יותר מתוך ספר אחד. ולכן, העובדה שיש לו ספר תורה שהוא ירש מאבותיו, לא פותר אותו מהמצווה שכסיל בספר תורה. אף על פי שעיקר המצווה זה התוצאה. אז מצד אחד כסיל בספר תורה זה כמו מכה, כמו חמץ. כמו הרבה הרבה ממצווה סתור שעיקרם בתוצאה. ואף על פי כן כאן, אף על פי שיש לו ספר, מצווה הוא לכתוב משלו, מה שאין כן במכה, מה שאין כן בביר חומץ, מה שאין כן בהרבה מצוות אחרות. עכשיו אני רוצה לומר עוד יסוד, שגדול ופשוט בעיניי, ואמרתי את זה פעמים רבות, אף על פי שבעיני רבים הדברים מחודשים, אבל בהתבונני שנים רבות במצווה סתור הגעתי לידי מסקנה. יש שתי גדרי מצוות, מצוות שעיקרם בתוצאה, מצוות שאין בהם תוצאה, אלא הם אבוידס הקל במובן הטהור, הפנימי והאמיתי. עכשיו, אני צריך להתנסח בזהירות. כל אחד מתי יגמיץ שבתואר יש בו אבוידס הוקל. ועל כולם אנחנו מברכים מה שקדישונו במצווי סביציבונו. ואף על פי כן השכל הישר גוזר ומכתיב. שישנן מצוות שעיקרן בתוצאה. ואת חלקם הזכרנו בדקות האחרונות, כמו מכה, כמו ביר חומץ, אפילו כמו כסיל הסייפה תוארו. יש מצוות שהן עיקר אבוידס הוקיים. תפילו וקריא שמע, ברכס התוארו וברכס המוזן. התפילין והציצס, המצה והמורר, הסוכר והלולב. המצוות האלה אין בהן תוצאה. אנחנו מצווים לעשותם, כי על ידם אנחנו עובדים את הקודש בו ודבקים בו. המצוות האלה כולם, כולם ללא יוצא מן הכלל, או שקשורים לסדר היום, או לשבס ומועד. כי המצוות שהם תמצס אבוידס הוקל, חייבים להיות רציפים ותדיריים. על ידם, אדם עובד את הקודש ברוך הוא. אין כזה דבר, ולא ייתכן כזה דבר לדעתי, מצווה שלא קשורה לתוצאה שאדם מצווה לקיים פעם אחת בימי חייו. לא מתיישב על הלב, אין כזה דבר. אדם לא צריך לעבוד את הקודש ברוך הוא פעם אחת בימי חייו. ולכן כסיל את סייפה תוירו, שנצטווינו רק פעם אחת. לא יכול להיות שעצם הכסירה היא מצווה לקשה עצמה מצד אבוי דסוקר. אז האדם היה מצווה לכתוב ספר תורה בכל יום ויום. אולי לא לשלים את כל הספר בכל יום ויום. אז בכל יום היה צריך לכתוב פרק או פסוק, אני לא יודע. אני לא יכול לדבר על מצב תיאורטי שאיננו. שאיננו, משום שזה לא הבנה הראויה. אבל אבוי דסוקר חייב להיות קשור בשבס ומועד, וכנראה שבשבס ומועד אי אפשר לכתוב ספר תורה. כי זה מלאכס קויסר. אז אם לא שבס ומועד, זה חייב להיות קשור לסדר היום. הרמב״ם כותב ברשל חספלה, חייב אותם להספלל בכל יום. מנין לקח הרמב״ם בכל יום? בדברי הרמב״ם מבואר שזה מצווה דאורייתא להספלל בכל יום. מצווה ספלה מקורה בפרשס עקב. לא עבדוי בכל אבבכם. אמרו חזר בספרי, בביתן הסבי זה איזה ודיש בלב זה תפילו. איפה כתוב בתורה בכל יום? האחרון הם מניחים בסימן עמד זין שמצס תפילין רובצת על אדם בכל יום. מנעין לקוזות. כך כתוב בכסף משנה פרק אם יסרידה תוירו. מה פתאום כל יום? בואו לתת בזבן הנחו, כשארתנו את זה לא דרך הוא לא כתוב בכל יום. בקריא השמה כתוב בשוח בחוף כמכו. מצווה שלישית, כותב הרמב"ם פרק י' מהלכס תפילו. חיוב המכוינים לבוא הכס אסור בכל יום. כוי סבור חוי זבני אסור לא כתוב בכל יום. פשיט אלי לרמב"ם שמצוות אלה שאינם קשורות לתוצאה אלה עיקרם בעצם עשיית המעשים, מעשים שיש בהם תמצס אבוידס וקל, בהכרח שייכים לאבוידס האודום דוויום ויומוי. אלה מצוות של סדר היום מעצם טבעם ומהותם. הבריאה מתחדשת בכל יום, השמש מאירה בכל יום, כל יום אדם מתעורר משנתו לעבודת יומו, בכל יום אדם צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. מה אני מתכוון לומר? מצד מהוס המצווה בהכרח, שמצווה כסיבה ספר תורה היא קרה בתוצאה, ולא בעצם מעשה הכסיבה. אם זה היה קשור בעצם מעשה הכסיבה, זה היה צריך להיות קשור לסדר היום. ומצווה שבכל יום ויום. ולכן גם מן הטעם הזה פשוט בעיניי, כפי שמבוא בחומש, שעיקר המצווה לכתוב על מנת ללמוד. אולי אני יכול לקבל ספר החינוך או מנחס חינוך חלק ג' מכון ירושלים או כל הוצאה שהיא. אני צריך את החינוך, מצווה האחרונה בחינוך תוף ריש יוד ג'. ולכן אני חוזר ואומר, ביסוד הפשוט הזה לא נחלק איש, ואם כן, אין מחלוקת יסודית במצווה זו בין הרמב״ם והראש. הראש מתבסס על הרמב״ם, הרמב״ם כותב להדיה בספר המצווה שאפשר לקיים את המצווה גם על ידי קניין, הרמב״ם כותב מצד אחד שהמצווה לכתוב, מצד שני שיהיה לכל איש ממנו ספר תורה לעצמו, לא ינחל לכל ראשון ביסוד גדר המצווה, לכל יום. צריך לכתוב על מנת ללמוד. אלא שנחלקו האחרונים. האם הוא צריך להחזיק את הספר ברשותו, או די שהוא כתב ספר ולומדים מתוכו, לאו דווקא הוא. הקהילה, גם הוא יכול ללמוד מתוך הספר, יש ספר נוסף, יהודים לומדים ממנו. זה מחלוקת לגיטימית, לא קשורה ליסוד הדובו. זה מחלוקת בין קורבן הסנדל ותורס חיים. תורס חיים הבין שמכיוון שהוא צריך לכתוב ספר תורה לעצמו, כי זבור לוחם, וכוסף לא יש משנתו, אלא משמעות הדברים שהוא צריך להחזיק את הספר בחזקתו. קומן הסנגל אומר, לאו דווקא בחזקתו, הוא כתב ספר. לומדים, הספר קיים, לומדים מתוכו, גם הוא יכול ללמוד מתוכו, אחרים לומדים מתוכו. די בכך לקיים את המצווה, אבל אין מחלוקת בנוגע לשורש המצווה והגדרתה, כך נראה ברור לעני יזדי. הספר החינוך, בדרך כלל הסינך תמיד הולך בעקבס הרמב״ם. במקומות בודדים, ספר החינוך מביא מחלוקת רמב״ם ורמב״ן, ומצטרף לדעת הרמב״ן. אבל בדרך כלל, סתומוי כפירושוי. הפלא ופלא בספר החינוך. הכותרת, מצווה לכתוב כל אחד מיסור ספר תורה לעצמו. זה ממש ראשון הרמב״ם בספר המצווה הקצר.
אחר כך, כשהוא מבאר את המצווה, הוא מתיק את לשונו של הרמב״ם בספר המצווה סערוך, שנצטווינו ליועיס לכל איש מיסרול ספר תוארו. שנצטווינו ליועיס לכל איש מיסרול ספר תוארו. ואם כוסר ויודע הרי זה משובח ונעד מוי, משנה קצת, אבל זה פמצוס דברי הרמב״ם. קטע אחרון של ספר החינוך, שבו הוא נועל את ספרו הנפלא, ובמצווה זו, כמו בכל יתר המצוות, הוא כותב מי המבטל מצווה זו, אני קורא את לשונו. ועובר על זה ולא יכוסף ספר תורה, אם אפשר לו בשום עניין, ביטל עשה זה. ועונשי גודל, כי הסיבו ללמוד מצווה סתורה. עונשי גודל, לא כמו מי שביטל שעה מצוות, כי היא סיבה ללמוד המצווה סתורה. הרי להגיד בספר החינוך, מצד אחד הוא כותב בכותרת שהמצווה לכתוב, אחר כך הוא כותב שהמצווה שיהיה לכל איש מיסרול ספר תורה, והוא כותב מי שביטל את המצווה, זה לא רק ביטל מצווה מסוימת, מצווה ססה שכסיב בספר תורה, זה הסיבה ללימוד התורה. ולמדס בני ישראל שימו בפיהם, כך נראה לאני הזדהיתי במצווה גדול הזו, בפרטיה ודקדוקיה. אז רק להשלום את הדבורים, יש טעם לציין שהבהג בכלל לא מביא את המצווה זו בכלל תרייד. וכך גם ספר המצווה לרס"ג, רבינו סעדי גאון, השמיט את המצווה הזו ממניין התרייד. כותב רבי ירוחם פישר פלו, מחבר ספר המצווה לרס"ג, אני תמיד קורא לרב פלו, מחבר ספר המצווה לרס"ג. ואנשים תמאים, מה זאת אומרת? זה ספר המצווה של רבינו סעדי גאון, אז מי חיבר את זה? רבי פישל פלו או רבינו סעדי גאון? בערך 1,000 שנה היה ביניהם. אז מה, שניים היו קסם בטלס? אני אומר בצדק, רבי פישל פלו הוא חיבר את ספר המצווה לרס"ג. כי רבינו סעדי גאון לא כתב ספר המצוות, הוא כתב שיר חרוזים על תרי"ג מצוות. רבינו סעדי גאון, כמו ראשוני ספרד, היה איש אשכולות. גדולי ספרד הראשונים, וכך גם הרבים מגדולי אשכנז, אבל במיוחד גדולי ספרד, היו אנשי אשכולות. הם היו פוסקי הלכה, הם היו ראשי ישיבות, הפייטנים והמשוררים והפילוסופים והמקובולים, וכך גם רבינו סעדי גאון. הוא היה גדול הדור, היה פייטן וחורז חרוזים, והוא כתב שיר חרוזים על תרי"ג מצוות שבתורה, אבל זה היה חרוז, שיר. בא רבי פישל פלו והפך את השיר הזה לספר המצווס הכי גדול שיש לנו, יותר גדול מהמנחס חינוך. 3 כרכים עצומים, ספר המצווס לרבינו סעדי גאון, מבית מדרשו של רבי ירוחם פישל פלו, שהיה מגדול לפולין המובהקים שלפני השואה. והוא כותב שכנראה דעת הרס"ג והבהג, שמצווה זו איננה מצווה בפני עצמה, אלא היא חלק של מצווה סתם ותוארו. והדברים מתיישבים כמין חומר לפי הבנתנו. שראי כולי על ממועידו, שמצווה זו עיקרה, שנלמד כדברי הראש. אלא שלדעת הרמב״ם וסייעתא, זה בכל זאת מצווה בפני עצמה. לדעת הבהג והרס"ג, זה פרט מסוים חלק ממצווה תלמוד תורה. איך נלמד? אם לא יהיה לנו ספרים. מתוך מה נלמד? אם לא נכתוב. ולכן אצלנו נכתוב כדי ללמוד. כי יועץ בדובו נחלקו לגבי ברכס התוארו, אם זה מצווה בפני עצמה, או לדעת כמה חלוינים, בשמות עשה רמב״ם, ברכס התוארו זה גם חלק ממצווה מתוארו. כך הבין הרב פרלו בדעס הבא כבר סג. וזה מתחרז במה שאמרנו, שהרי לכול העלמו, אין מקרי יועץ מדי פשוטו, נצטרנו לכתוב על מנת ללמוד. ולכן לא יפלא שלדעת מקצס רבסינו הגאונים, זה בכלל לא מצווה בפני עצמה, אלא חלק של מצווה תלמוד תורה. אז עד כאן עסקנו במצווה תלמוד תורה הכללית, אבל בכל זאת ההצדקה של השיעור הזה היום, זה בגלל מצווה תלמוד תורה, מצווה כסיב ספר תורה של רבצת על המלך, בפרשת השבוע. ולכן בקיצור נמרץ, מה מיוחד במצווה שרובצת על המלך? אז מצווה כסיב בספר תורה הכללית מפורשת בעיקר במנוחס דף למד. המצווה שרובצת על המלך זה בסנהדרין דף חוף א' בין שאר מצוות המלך שמפורשים בפרק בייס של מסכת סנהדרין. ושם למדנו שהמלך כותב לו ספר תורה
ועושה לו כמין קמיה ותולה בזרועו. יוצא אימו, נכנס אימו, קורא בו, כפי שכתוב בתהילה, למען תלמד לירו את השם אלוהיך. ונך לקור ראשונים, מה בדיוק המלך צריך לכתוב בדברי הרמב״ם? גם בספר המצווס, מניין המצווס, פרק ג' מלכס מלוכים. הרמב״ם מבין שמדובר בספר תהילה שלם, מתחילתו ועד סופו, מברשת עד לעיני כל ישראל. הרמב״ם מפרש, משנו התורה הזויס, ספר נוסף, כמו לחם משנה זה שני לחמים, הוא צריך שני ספרים. תמיה המהרש"ל בסנן החוף א', ספר תורה גדול וכבד, איך זה תורה בזרועי? בכל מקום שהמלך הולך, הוא סוחב ספר תורה, זה סנדוב הרוחק. כותב המהרש"ל שהספר המיוחד הזה היה כתוב בכתיבה דקה קטנה מאוד, כדי שיהיה קל ונוח. במרשו כותב על דברי המשל שזה דברי נביאוס, דברי נביאוס, אבל יש היגיון בדברי המשל, כי רוח הקדוש לא אומר שהמלך היה מוגבל בכל תנועותיו או בכל מקום שהלך, בכל מקום שהגיע, היה צריך לשאת עמו ספר תורה. בפסיקתא זוטא כתוב שמשנה תורה כפשוטה, משנה תורה חומש דבורים. והספר הנוסף שיש למלך ישראל זה חומש דבורים. יש היגיון בסיסי בדברי הפסוק זה, למען תלמד לירו. משנה תורה כל כולו ירס אלוקים. משנה תורה זה דברי תוכחה שמשה רבנו אומר לבני ישראל, ובפסוק זה פרשו משנה תורה הזויס, לא כמו לך משנה, לא כמו עוד ספר תורה, אלא משנה תורה, חומש דבורים. יותר מתיישב על הלב, לא היה כל כך גדול ולא כל כך כבד, זה רק חמישית מתוך חמישי חומשי תורה, כך כתוב בפסוק תר. יש מי שאומר, ספר הדר זקיינם, לקט מדיבר הראשונם על החומש, מביא בשם הראש ובעל היתויסוס, שהסרס הדיברס, סרס הדיברס. וזה מבוסס רבינו סעדי גאון ורשי, שהסרס הדיברס כוללים את כל התרי"ג מצוות. זה מעין קיצור, וכך, מובא בשם הראשונים, הראש ובעל היתויסס, פירוש מחודש משנתו הזויס. הרשש, בסנן החוף עליו, כותב, אני לא בטוח שהמרשו צודק כשהוא כותב על המשל דברי נביאס, אבל הרשש, כן, זה דברי נביאס. פעמיים משנה סנך לקורה של היתויסס, עם הביטוי דברי נביאס, הרגנאי הוא לשבח. אחרי כסר שין תויסס פעמיים. מכל מקום הרשש כותב שהכוונה למשנה התורה הזויס, מעין מניין המצווה של הרמב״ם, תקציר של כל תרי"ג מצווה שבתורה. והרשש מבסס את דבריו על האונקלוס. משנה התורה, כותב האונקלוס, פס שגן אוי רייסו. עכשיו, אני לא יודע, אני עודה ואיבוש, מה הפירוש המילולי של פס שגן, אני לא יודע. אם יש מישהו שיודע, אני אשמח ללמוד. גם במגילת אסתר כתוב פס שגן הכסף, אבל אני גם לא יודע מה זה החשטרונים בני הרמוכים, אז אני גם לא יודע מה זה בדיוק פס שגן. אבל הרשש הבין שהכוונה לתקציר, מה שקוראים בשפות אחרות סינופסיס, תקציר. ולכן הרשש משער שזה מעין תרי"ג מצוות, כמו ספר המצוות הקצר של הרמב״ם, מניין המצוות, דומה במידה מסוימת לפירושי הראשונים שהכוונה לסרס הדיברס, כי הסרס הדיברס זה גם קיצור של תרי"ג מצוות, לפי רבינו סדיגון, לפי רש"י, לפי כמה וכמה ראשונים. אז ארבע פירושים יש, מה בדיוק מלך ישראל היה צריך לכתוב. אז כל פעם שאני עוסק בסוגיה הזו, אני תמיד שמח לצטט דברי תורה שינקתי בינקותי בילדותי בבית אבא, שיהיה בריא. אז אני זוכר עוד משנות ילדותי, אבי מוירי הוא עילוי גדול, פלפלן גדול, שקודש ברוך הוא יתן לו הליך לשום משורים בטוב ובנעימים. אז אני זוכר שהיה מפלפל בקושה בשבס הפלמת, שם כתוב שדובד מלך ישראל מייס ביום השבס, ושלום המלך בא לשאול שאלה בבית המדרש. דובד המלך מייס, מוטל בחמו, כלובים של בייס רבי רעבים, האם מוטל לטלטל אותו? וחכמי ישיבה פסקו, טוב הכלב החי מן הארי המת, ואסור לטלטל מייס, אפילו הוא המלך ישראל, רק על ידי כקוות תינוק. שאל אבא, אז אם המלך תמיד ספר תורה תולה לו בזרועו, אז יהיה אפשר לתל אותו אגב ספר תורה. הלא, לא יגור מקיקה ותנק, וספר תורה תלוי בו, אז למה היה צריך קיקה ותנק? מה הייתה השאלה? ספר תורה תלוי לו בזרועו. ואני השיבותי על השאלה הזו, לפי הגמור במעקס דביוד. מעקס דביוד כתוב שדוד המלך מלך המובס לא יכול היה להתקרב אליו, כי הוא היה באמצע ללמוד. עד שמלך המובס עשה איזה תצטקי, והוא עשה רעש, ודובד לרגע כממרה הפסיק מתלמודו, ואז מלך המובס נטל את נשמתו. אז בשעה שהוא לומד, מתוך מה הוא לומד, והוא יסבים וכל הבוי, כל ימי חיו. אז כשהוא לומד, זה היה פתוח על הסטנדר. זה לא היה תולד בו. ולכן אי אפשר לתתל אותו מסייף את הוירו. הלוא בגמור מלכס כתוב שהיה לומד בשעת מותו. אז זה לא יכול להיות תלוי בתוך הקמיה, תלוי בזרועו, זה היה לסטנדר, או לשולחן, לא יודע אם היה חסיד או ליטאין, לא יודע איך הוא למד בדיוק, אבל זה לא היה תולה בזרועו, ולכן השאלה התעוררה במלוא התוקף, איך אפשר לטלטל את מלך ישראל? שאלה נוספת שאני זוכר באותם השנים, בשנות ילדותי, במלוכס מם גמל, הגמרא ידועה שאנחנו מצטטים אותה בהרבה הקשרים שונים, דובד בבייס המרחץ שאומר אוי לי שאני אורו מן המצווס נזכה במנוס הנזכר הדעת אוי ומוגן אברום מביא את הארי הקודש ששואל כל לילה למה לא אומר באמצע לילה אני אורו מן המצווס והארי הקודש מוכיח מכאן שישר עם ציצס ולכן לפי הארי צריך לשאול עם ציצס אף על פי של לילה לב זמן ציצס מוגן אברום אומר מה פתאום בלילה אז יש מזוזה בפתחו ואובי מוירי שואל, אבל יש ספר תוירה תלוי בזרועו, אז זה לא אורם מן המצווס. אבל למה הוא כותב להגיע של הבייס המרחץ, אסור להכניס ספר תוירה? ולכן, כשישן, ספר תוירה תלוי בו. האם מותר לישון עם ספר תוירה? בסמם ממדנת למדנו שאסור לישון עם תפילין. משני טעמים, שמה יפלו. אבל אם זה כרוך בזרועו, לא חוששים שמה יפלו. תולה בזרועו וכרוך בזרועו. לא יודע אם זה אותו דבר. כאשר תפילין כרוכים, לא יכולים ליפול. ספר תולה, אולי כן יכול ליפול. אבל שם יפיח, אולי רק כאשר הוא לובש את התפילין יש חשש. ולא כאשר הספר תולה בתוך קמיה, ורק תלוי בזרועו. אז יש לפלפל, האם מותר לישון כשספר תולה תלוי בזרועו. הראיה הזו, או הקושיה הזו, כבר מביא שר התשובה בשם ספר מספד רב. אף פעם לא בדקתי מה הספר הזה. כשאני גדלתי ולמדתי, לא היה לנו את הספרים האלה. מי מכיר ספר מספד רב? היום יש כל כך הרבה תוכנות, אפשר לא למצוא כל ספר, ככה אני משער, אבל לא חיפשתי. בכל אופן, שעה תשובה, סמחוף א', מביא שהערה הזו כתובה בספר מספד רב. אני לא יודע מה זה הספר הזה, לא יודע מי כתב אותו, על מי כתב. את מי זה בא להספיד, אבל כך מביא שערי תשובה. אז יש לפלפל, האם הוא תלישון כאשר ספר תורה בתוך כמה יתלוי בזרועו? מסתבר שאסור, לא יגור המתפילן, ולכן גם קושיה הזו נופלת. זה קצת חיק להלוכס בקשר למשרה המיוחדת שרובצת על מלך ישראל, לכתוב לו ספר משנה תורה וקורא בו כל ימי חייב למען תלמד לירוס השם אלוקיו. אז עסקנו היום במצווה חשובה שספר החינך כותב שזה חשוב במיוחד משום שעל ידו אדם מרבה ללמוד תוירו ורבים שואלים בזמן הזה למה אנחנו לא מקפידים במצווה זו רק מעטים כותבים ספר תוירו ולכן המצווה רובצת על כל אחד ואחד נזרות הראשון ששאל שאלה זו זה באר שבע בשתי מקומות גם בספר באר שבע, יש לו ספר על התוירו, צדו לדרך, בפרשס וילך. בשתי המקומות הוא מביע תמיה, למה לא מקפדים היום שכל אחד ואחד כותב ספר תוירו. ידועים דברי השג הסריה, בסימן למד ווב כמדומני, מכיוון שבקידוש דף למד, למדנו שאנחנו לא בקיאים בחסרס ויסרס, אולי הספר לא קשר, ולכן לא חייבים לכתוב ספר שספק אמור קשר. רבים חולקים על השג הסריה בסגנונות שונים. מנחס חינך תוף ראשיות גמל. וכולם שואלים, אז מה התפילין שלנו והמזוזות שלנו? הן קשרות או לא קשרות? אנחנו מברכים עליהן. מעולם לא פקפק איש בתפילין שלנו ובמזוזות שלנו. אנחנו לא בקיים בחסי יזייס. אז המיחס חינוך אומר שיש שני דינים בחסי עזר ישעיהו. חסי עזר ישעיהו שאין המשמעות משתנה, לא פוסלים את הספר. בהכרח שכשאמרו חז"ל בקידוש דף למד, אנחנו בקיאים בחסי עזר ישעיהו, זה רק לגבי קדמונים שספרו אותו איסיס התוירת, אבל לא מדובר בדברים שיש בהם פסול, ולכן דברי השג עשריה נופלים. מרם שיק, טוב, רשות ג' בספר שלו על החינוך, על ספר המצווס, גם מרם שיק כתב ספר על החינוך. לרוע מזלו, המיחס חינוך הגנים אותו ודחק אותו הצידה. אבל מרם שיק אומר קצת בסגנון האחר, אנחנו לא בקיאים בחסי עזר ישעיהו, אבל יש דין אחר רב המלטויס, וניתן להניח שהנוסחה שלנו מבוסס על רוב ספרי תוירת שהיו מצויים בזמניהם, ולכן גם אם אנחנו לא בקיאים מדעת עצמנו, אבל יש לו מה לסמוך, וזה המסוירות. כך כותב גם אורך השולחן ביורדי הסימן רייש עין, ורבים אחרים דוחים את דברי השעד הסעריה. הוא אמס יורד דארקוי, כפי שכותב החי אודם בכלל עמד אלף, החי אודם כותב שם בנחרצות רבה. הוא כותב גם לפי שיטה סבייס יוסף, שמצווה הזו גם בזמננו כוללת כסיב וספר תוירה, אבל עיקר המצווה זה ספרי לימוד. ומכיוון שאין סיפק בידינו, עוד כותב החי אדם, שלדאוג ללומדי תוירה בא לפני כסיב וספר תוירה. אם הוא תלם כל ספר תוירה, ללמוד תוירה, משמע שתלמד תוירה גדול מכסיב וספר תוירה. לדרכנו הדברים פשוטים, שהרי נצטווינו לכתוב רק על מנת שנוכל ללמוד. ולכן לדאוג ללומדי תוארה, בא לפני כסיב ספר תוארה. ומכיוון שספר תוארה בזמננו עולה הון תועפות, ורוב האנשים אין בידם עשרות אלפי דולרים לכתוב ספר תוארה, בלי לקפח את פנסתם של בני הבית, וכבר כוסף הרמו, בסימן תוף רשנון ווב, אין עוד מחייב לבז וסכוין רעב על המצווס, ולכן נהגו בזמננו להקל במצווסו. ולכן אני סבור שהאדם עשיר שיכול להשאות לעצמו, אכן יש עליו מצווה של כסיב וספר תוירה. לא כדברי השג עשריה, שאולי הספרים שלנו לא כשרים, ספרים שלנו לא כשרים, אלא שמכיוון שזה הון רב ואין לו דו חייב לבס לציין רב על המצווס, ולימוד התוירה בא לפני כסיב וספר תוירה, ואנחנו בכל זאת מקיימים את המצווה זו על ידי שעשים וספרי פויסקים ומשניה שהם עיקר תלמודנו, לכן נהגו להקל ולא לכתוב ספרי תוירה. כך נראה עיקר בסוגיה גדולה זו. אז נסערכו הדבורים, אבל פוטו בלי כלום אי אפשר. ואנחנו עומדים בראש חודש אלול. ראש חודש אלול מתחילים ימי ההסבוננוס, תשובה וחשבון נפש. והיום עסקנו במצווס כסיב וספר תוירה, שהוא מבוא לתלמוד תוירה, כפי שראינו בדברי החינוך, וזה היה תמצית השיעור היום. בימי אלול אנחנו מתחילים להתבונן בחודס היום, הימים הנוראים שממשמשים ובאים, שהם ימי דין, אבל גם ימי רחמים, בימי תשובו. האם אנחנו יכולים לסמוך שנחזור בתשובה? ודאי שאנחנו חייבים לחזור בתשובה. אבל אוי לנו אם נסמוך רק על תשובה שלנו. רק מעטים באמת יכולים לזכות, כפי שהרמב״ם מתאר כיצד היא תשובה שלנו, עד שיועד אולו ויודע תלומוי שלו יושב לזה אחד ליועלו. ואני תמיד אומר דברים שבעיניי הם פשוטים ואני משוכנע בהם. תשובה שאיננה תשובה שלהם, זה לא כמו חצי זייס מצו. תשובה מתקבלת ועולה לכיסא הכבוד, והיא חביבה אצל הקודש ברוך הוא, גם אם אדם לא מגיע לדרגה של עד שיועד עליו ידע תלומיס, שזה לא יושב לזה אחת ליועלום. הקודש ברוך הוא מלקט מליבנו את ניצוצות התשובה, מצרף אותם אחת לאחד, והם חביבים אצלו. אבל בכל זאת, תשובה שלהם היא מעלה ומדריקה שקשה להשיגה. ולכן אנחנו צריכים לחפש סגולות סגולות שיש בהן כדי למתוח על האדם חוט של חסד, חוט של רחמים, שהקודש ברוך הוא ירחם עליו וידון אותו במידס הרחמים ולא במידס הדין. ובנפשנו הדבר, מי יצטק לפונך ובדין, הם במלוך ויוסים תהולו. גם מלאכי עליון לא יכולים לעמוד במידס הדין. מידס הדין עוקבת עד כדי תהום רב. ולכן, חלק גדול מהאבוידה של חודש אלול צריך להיות לחפש דרכים ואמצעים שלפי דברי חז"ל מביאים על אדם חן וחסד ורחמים לפני הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ידון אותנו במידת הרחמים ולא חלילה במידת הדין. והסגולה הגדולה ביותר זה תלמוד תורה ועסמוד בתורה ודבקות בתורה, כך למדנו בכסוב שפיים זין. כך אומר רב ישוע בן לוי, תורה מה הכסיב בו? איילס אהובים ויעלס חן. תורה מעלה חן על עומדיו. חן בעיני אלוהים. ועוד ממשיך רב ישוע בן לוי ואומר, אם חן מעלה על עומדיו, אגון אלו מגני, תורה מגינה ותורה מצילה. כך למדנו בתפחוף עליו במסכת סויטה. תורה יותר מכל שאר המצוות, אגון אמנו מציל המט. בין באינה דה עוסק בי, בין באינה דה לא יעוסק בי, מגינה מן החטא, מצילה מן הפורענות, זו סגולת התורה. כי תורה מעלה חן על לומדיה. יש משל שהבאתי בהקדמה למנחסו של ספר בבא בסרא, בשנת תופשין מ"ה, ולא ידעתי בשעתו שמקור המשל הזה בדברי האלשך, והדברים מובאים בסימן הראשון בתשובס מהרית. וכתבתי שם יותר בקשר לתשע בו מאשר בחודש אלול, אבל תמצית הדברים נוגעת גם לחודש אלול. צד אחד אומרים חז"ל שהבית הראשון חרב באבוין ג' אביז חמוש, ובתוירו כך כתוב ביום מדף תס ומדבייס בבבלי וביום מדפי בירושלמי. מצד שני, בבו ומציע ובנדום דף בילף למדנו שלברוך ובתוירו תחילו, ורבים מתקשים בסתירה הזו. אמר האלשך מושל נפלא, מושל למד עובד אימן, היו היה מלך, ובחצרו של המלך היה כנר, והמלך היה מכור לנגינותיו של הכנר הזה. הוא היה מכור לנגינתו, ערב הבוקר בצהריים, בשוחבוי וקומוי, הכנר היה מקנר לפני המלך, והמלך היה מתמוגג מרוב עונג ונחת. קרה שאותו כנר עבר לעבירה חמורה למלכות ונשפט למוות. המלך ביקש להופיע בפני חבר השופטים, כמובן שנתנו לו אפשרות. אומר המלך, אין לי ספק שמשפט צדק שפטתם, אבל תדעו לכם, אם אתם הורגים אותו, חיי אינם חיים, כאילו נטלתם גם את חיי, כי אני בלי הכינור שלו אין ערך לחיי. אמרו השופטים, הלא כל חטאו וכל פשעו שפגע במלך, ועכשיו אנחנו נפגע במלך שבתיים, אי אפשר לבצע את גזר הדין. השעו את גזר הדין. חלפו שנה, שנתיים, ואותו כנר קיבל שיתוק, ושוב לא היה בידו לכנר, לנגן. התכנסו השופטים ואמרו, בן מוות הוא, במשפט צדק נשפט, כל עוד היה מנגן לפני המלך, היה סיבה לעכב ולהשעות את גזר הדין, אבל בלבד הוא כבר לא מנגן, אז מה הצדקה יש לא לבצע גזר דין? הלא הוא נשפט, נגזרה עונשו, וצריך לבצע, וכך עשו. אמר האלשך, הגזרה נגזרה, גזרת חורבן הבית, בבון ג' אביז חמוש ובתוירו, אבל כל זמן שלמדו בני ישראל תוירו לשמוע, אמר הקדוש ברוך הוא, לפרוש ממנו איני יוכל. הלשון הזה מופיע במדרש פרשס תרומו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אוהב את המוזיקה הזאת, אני רוצה לשמוע את המוזיקה העריבה של תוירו לשמוע, ונתקיים בהם על כל פשעון תכסה אהבה. איילס אהובים ויעלס חן. אבל מי שפסקו ללמוד תורה לשמו ולא ביוכו בתורה תחילו, שוב לא הייתה הצדקה לא לבצע גזר דין. ואז חרב הבית ונשרף ההיכל וגורי ישרור מילד מוסם באבון ג' אביז חמוש ובתורה, כך אמר רבינו האלשך. ולמדנו גם מדבריו, התורה מעלה חן על לומדיו, הכל בשום תחסה. קודם כל אנחנו קונים זמן, והתורה מעוררת רחמים, והקדוש ברוך הוא שופט אותנו במידת הרחמים, ולכן אחד מיסוד הסבוידה בחודש אלול, לצד תשובו ותפילו וצדוקו, זה להרבות בתלמוד תורה, בסמוד בתורה, ועמל התורה ובשעשוע, כדי לעורר רחמי שמיים ולהעלות חן על לומדיה. אז ירוץ שניסקה תמיד לעמול בתורה, להשתשע בה, שקדוש ברוך ירחם עלינו ויגזור עלינו גזירו יסטוי ויס, ונזכה ביחד עם כל ויס ישראל לשון התורה ומסוכה לשנז גאולה וישוע לביאס משיח צדקנו ומהרו ויומנו.